אני חושב שכדאי קצת לחזור על הסיום של פסקה למד ב', אז אולי לחזור לעמוד עין ת', שלוש שורות לפני הסוף. מצב גאולה זה. הוא יסוד החזון של הרזים. שכנסת ישראל לא תשוב למקומה לעתיד, כי אם קודשה בריחו וכל חיליו יבואו אליה. ויקימו אותה מן עפרה בעיקר סגי. אז למה הוא מתכוון? הרב כאן מסביר שהגאולה יש לה תוך ויש לה חוץ. התוך הוא כולו קודש, החוץ יש לו לבושים של חול ואפילו לבושים של כפירה וחוצפה. כן? זה, ככה הגאולה עובדת. אבל מה שמניע באמת את כל המהלכים של הגאולה, כולל מהלכי הכפירה והחוצפה, זה בעצם השכינה שחוזרת לציון. נאמר, זאת אומרת, במילים או יותר פשוטות, השלכה מעשית היא שדרך שיבת ציון יש גם תפיסות חדשות, או יותר אומר, או תפיסות שמתחדשות בנפשות, דברים שקשה היה להבין לפני זמן רב, הופכים להיות יותר מובנים עם ההתפתחות של הגאולה. אז על זה אומר הרב, שיש מצב של גאולה בלא קריאת שם, ויש מצב של גאולה עם קריאת שם. מה זה לקרוא שם? אז זה מה שכתוב על אדם הראשון. שאדם הראשון אמר עליו, תביא לכם משהו, זה ידע. יעבדוך עמים. לא, ההפך. טוב, בסדר, אוקיי, שתראה. טוב. מה? אה? כפירה זה דבר חמור מאוד, לא? יש גם מעשים מקולקלים בעקבות כך, כן, אנחנו נראה. מה אני רוצה לומר? שיש, גם אנחנו רואים במציאות, שהנפשות שפועלות את הגאולה, הן לא רק נפשות שיש להן קושי אינטלקטואלי ותוגה מטאפיזית בענייני אמונה, אלא זה אנשים שגם מקולקלים מאוד במעשיהם, בדברים שפלים. אז אם כך, אני רוצה פה לחזור לנושא של קריאת שם. יש במדרשים שאדם הראשון, בשלב מסוים של בריאתו, גם קרא שמות, נכון? הרי ביום השישי של בריאת העולם, שעה ראשונה, הרי היום מתחלק לשתי, 12 שעות, וכך כתוב בחז"ל, שעה ראשונה הוצבר עפרו. כן? הקדוש ברוך הוא צבר את עפרו מכל העולם. שעה שנייה גובל עפרו. שעה שלישית נמתחו איבריו. רביעית נובחה בו נשמה. לבריאות. אתה רוצה? חמישית, קם על רגליו. שישית, קרא שמות. אז יש הבדל בין קם על רגליו לבין קרא שמות. קם על רגליו, הכוונה שהאדם התחיל כבר להיות עצמאי. אבל הוא עצמאי, אבל הוא לא יודע למה הוא קם. אין לו מטרה. שמות זה נתינת מטרה. בסדר? אז שישית, קרא שמות. הוא מחפש את המטרה של קימתו. והוא מוצא גם את המטרה. אז זה מה שכאן הרב אומר. יש שלבים בגאולה שבהם עם ישראל קם, אבל הוא עוד לא קורא בשם. עד שבסוף, הוא גם קורא בשם. בסדר? זה מה שכתוב בשורה השלישית לפני סוף העמוד, וזה שמו אשר יקראו, השם צדקנו, ושם מהיר מיום השם שמה. מצב גאולה זה הוא יסוד החזון של הרזים. זה מה שבעצם כתוב בספרי הקבלה, בזוהר במיוחד, שכנסת ישראל לא תשוב למקומה לעתיד, כי אם קודשה בריחו וכל חיליו יבואו אליה. מה זה קודשה בריחו וכל חיליו יבואו אליה? תתחדש התפיסה האלוהית. ויקימו אותה מן עפרה, יקימו אותה מן העפר, בעיקר סגה בכבוד רב. כן. זה בדיוק מה שהוא מסביר. הוא אומר שההבחנה הזאת בין התהליך החיצוני שהוא לכאורה ללא קריאת שם, לבין התהליך הפנימי שהוא ההתכוננות לקריאת שם בגדול, זה מה שהזוהר קרא של העתיד קודשה בריחו וכל חיליו יבואו אליה, לכנסת ישראל.
כנסת ישראל והשכינה זה
אותו דבר. כנסת ישראל זה השכינה, כן. לא, הוא לא אמר שהשכינה חוזרת אל השכינה. הוא אומר קודשה בריחו וכל חיליו. קודשה בריחו וכל חיליו זה קריאת השם. כלומר, זה הצורה היותר פנימית של דעת אלוהים. כן, תייחס לחלק השני. אני רוצה פה אולי שדברים יהיו ברורים. האם יש לקדוש ברוך הוא בכלל שם? מה אתם אומרים?
כן.
יש לו, נכון? כתוב, עשה גבהו כי ידע שמי. אם כן, יש לקדוש ברוך הוא שם. ומה השם שלו?
יש לו כמה
שם. יפה. זה משתנה לפי המצב ההיסטורי. אם יש לקדוש ברוך הוא כמה שמות, זה אומר שיש כמה אופנים להבין אותו. לדעת מי הוא, יש רבדים חיצוניים ופנימיים, ופנימיים מהפנימיים יותר, לדעת מי הוא השם. נכון? בסדר. כן. יוצא שהקדוש ברוך הוא שתוכל לכנותו, הוא הקדוש ברוך הוא. נכון? רק צריך לדעת איך לכנות אותו. בניגוד למי שכתב, טאו אשר תוכל לכנותו, איננו הטאו. נכון? ככה הוא כתב שם, לאוצה, כן? לאוצה, חכם המזרחי הגדול, אמר שאין לאלוה שם. ואילו אנחנו אומרים שיש לאלוה שם. זה הבדל. כלומר, אצלנו הקדוש ברוך הוא מתגלה בתור מי שנותן לנו את המטרה, בעוד שאצל אומות העולם, לקדוש ברוך הוא, אפילו לקדוש ברוך הוא אין מטרה במה שהוא עושה. קל וחומר לכללות המציאות. כן? ידעתי שתגיד משהו על זה. כן, נו.
אתה המקורי לא דעת, פילוסופיה. אחרי זה עשו מזה דעת, אבל זה
פילוסופיה. אתה אומר שאתה הוא המקורי איננו דעת כי עם פילוסופיה. שאלתי אליך, האם אני הזכרתי בהקשר הזה את המילה דעת או את המילה פילוסופיה?
אמרת אלוהים, ואתה זה לא אלוהים.
רגע, 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 רגע. אתה אומר שאני אמרתי אלוהים. זה נכון. הבעיה היא שמתוך שאלתך משתמע שהמושג אלוהים שייך לדת. וזה הרי לא נכון. שהרי, כפי שאמר כבר פרנץ רוזנצווייג, אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. כלומר, הדת אין לה מונופול על אלוהים. מובן? טוב, יש פה שאלה. מה המשמעות לפי התנחומה שנכתב בארץ התיאור שונה? השנה בארץ התיאור שונה. שעה ראשונה עלה במחשבה, שנייה נמלח במלאכי השרת, שלוש כינס עפרו, רביעית גיבל עפרו, חמש רקמו, שש נעשה גולם, שבע נפח נשמה בו, שמינית הכניסו לגן עדן, ואחר כך ציבאו בתשיעית וכו'. זאת אומרת שיש דעות שונות בחזל מה היה סדר הבריאה של אדם הראשון. נכון, אנחנו לא יכולים להסביר עכשיו הכל. יש בזה שיטות שונות, יש איזה חמש גרסאות שונות בחזל איך היה הסדר של יום השישי. אני מביא כאן את הבבלי, שהוא הטקסט שעל פיו בנה הגרא את חישובי הגאולה שלו. כן. לא מתאים, מה הקושיה?
רגע, אנחנו יודעים את הדבר השני הוא שבלי התורה האלוהים לא מתגלה בני אדם.
אתה אומר שמה שאני אמרתי שהדת אין לה מונופול על מושג האלוהות, אתה אומר שכן, שהרי מצאנו א', שהתורה ניתנה לעם מסוים, זה אני לא הבנתי מה זה קשור לנושא, אבל הבנתי את הסעיף השני של שאלתך, שאתה אומר שהרי אנחנו כן אומרים שדרך התורה מתגלה רצון השם. כן. אז לגבי הסעיף השני, מבין למה זה קשור לקושיה. הסעיף הראשון לא הבנתי בכלל. אבל, מה? מה זה משנה אם התורה ניתנה לעם מסוים או לא לעניין שאלתך? אם נאמר שהתורה היא האופן המיוחד של גילוי השם ואין אופן אחר, אז זה כבר אומר שהתורה יש לה מונופול לפי שאלתך. אחר כך אתה אומר, חוץ מזה המונופול הזה הוא גם אצל אומה מסוימת. אבל זה תת סעיף של סעיף ב', טוב, בסדר. התשובה היא שכדאי שתעיין בנושא הזה בכלי יקר על בראשית פרק א', פסוק א', בסדר? שם הוא מרחיב מאוד בנושא הזה, והוא עולה בכיוון קצת שונה ממך, בסדר? יעיין נא שם כבודו, ודעת לנפשו ינעם, כן.
לאדם הראשון הוא היה משהו יותר מעניין לעשות בשעות הראשונות לקרוא שמות?
אז מה זה לקרוא שמות? לקרוא שמות הכוונה לחפש את המטרה. הרי המילה שם בעברית פירושה המטרה. עכשיו בואו נחזור למה שהייתי בו לפני שהפסקת אותי. יש אם כן שאלה מהו השם של הקדוש ברוך הוא. ולומר לכם את האמת, זה משתנה מתקופה לתקופה. זאת אומרת שהתפיסה של האלוהות משתנה בנפשות בני האדם. למשל, בתחילת התורה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נקרא בשם אלוהים, נכון? אתה אומר מידת הדין, ואני חיפשתי איפה כתוב מידת הדין בפרק הראשון של בראשית ולא מצאתי. מה שאני כן מצאתי זה שאלוהים מופיע בתור מי שבורא את הטבע. עכשיו, מכיוון שיש לטבע חוקיות קבועה, אנחנו יכולים להרחיב את המושג של טבע גם למידת הדין בתחום המוסרי. אבל קודם כל מה שהתורה אומרת לנו על אלוהים, שהוא המקור של הטבע. זה מה שכתוב שם. אבל לא נאמר שהוא מתגלה אל האישיות של האדם. עד הפרק השני, ששם הקדוש ברוך הוא מחליף את שמו, ונקרא בשם השם אלוהים, י' כ' ו' כאלוהים. בגלל שהוא כבר פונה אל התחום המוסרי. רק מאוחר יותר, מוסרי זה אישיות חופשית היכולה לבחור בין טוב לרע. התפוחים כשהם נופלים הם לא בוחרים בין טוב לרע.
כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא יכול לבחור, היה לבחור את העולם, בגלל זה זה אלוהים.
שאלה יפה. אתה אומר, האם כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא היה חייב לבחור? האם היה חייב לברוא, או שמה הייתה לו בחירה? הבנתי את השאלה? טוב, תשובה. באופן גלוי, לא הייתה שום אינדיקציה שהאלוה הזה חופשי. באופן נסתר, נתברר שהוא בן חורין, שהוא חופשי, צריך לומר, הוא הופיע בפרק ב'. כלומר, אם היה לנו רק פרק א' של בראשית ולא פרק ב', לא היינו יודעים שמעשה הבריאה הוא מעשה חופשי. בגלל שכל כולו חוקיות. כלומר, אם מי שיש מאיתו חוקיות הוא האלוה, סימן שגם הוא עצמו חוקיות. כביכול, כן? זאת אומרת, כאילו יש לו חוק פנימי, חלילה, שמכופף אותו. זה כמו השיטה הפנתאיסטית שמזהה את אלוהים עם הטבע. זאת אומרת, אם היה רק אלוהים, לא היינו יודעים שהאלוה הוא חירות. אבל מאחר ויש פרק ב', נתגלה רובד שהיה נסתר מאחורי אלוהים, וזה השם, י' כ' ו'. אוקיי? שם מעורב, דרך... מה? בגלל שבפרק ב' צריך שניהם, בגלל שהאדם שאליו פונה השם אלוהים הוא יצור דו ערכי. אנחנו גם בנחורין, ולכן אלוהינו הוא י' כ' ו' כ', אבל אנחנו גם טבעיים, לכן אלוהינו הוא אלוהים. לכן אם תשאל מי הוא הפונה אל האדם, השם אלוהים. עד כאן מובן? כי אני גם יכול לבחור בין טוב לרע, אבל אני גם משועבד לתפוחי האדמה.
זאת אומרת שמי שלא מאמין ב-י' כ' ו' כ', אז הוא טבע מול טבע.
נכון, מי שלא מכיר את י' כ' ו' כ', הוא טבע מול טבע, בסופו של דבר. עכשיו, בשלב מתקדם יותר, מתברר שאפשר גם לקבל את אדנותו. ולכן אברהם אבינו הוא הראשון שמכנה את הקדוש ברוך הוא בשם אדוני, בשם אדנות, א' ד' נ' י'. וזה חידוש שיש יוזמה של האדם בהכרה של האלוהות. בסדר?
אז מה היה לפני?
מה היה לפני? לא הייתה יוזמה כזאת של האדם.
מפגש באופן אוטומטי הכרתי.
לא, היה מפגש חד צדדי. לא קבלת עול מלכות שמיים, שזה חידוש של האדם. הראשון שעשה זאת, הלא הוא אברהם אבינו.
סליחה, הקדוש ברוך הוא שואל את האדם, היקר. האדם עונה.
יפה. יפה מאוד, יפה מאוד.
אז מה זה לא
קורה? רגע, אתה שאלת? מותר לי לענות, נכון? הקדוש ברוך הוא שואל את האדם, היקר, ומה הוא עונה? הוא לא יודע. כלומר, הוא לא מסוגל לענות. הראשון שענה היה אברהם. שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אברהם, ואז הוא ענה, הנני. סוף סוף, אחרי 2,000 שנה, מישהו ידע לענות. הדו-שיח הוא של התחמקות. זאת אומרת, לא, זה בדיוק העניין. אייקה, אני פחדתי, התחבאתי, אשתי, רגע, תגיד, תענה. כלומר, תהיה בין שיח, דיאלוג, אין פה שיח. אין פה שיח. ברור? כלומר, האפשרות לעמוד בדו-שיח, פנים אל פנים, בדיאלוג עם האלוהות, זה חידוש של אברהם אבינו. לא לדעת את זה. כלומר, דברים שהם אצלנו טריוויאליים ומובנים מעליהם, צריך לדעת שיש להם היסטוריה.
זה קשור לאדנות?
כן, בדיוק. מחילה כבוד הרב, באיזה פסקה אנחנו? אתה מתכוון בוודאי באיזו. אנחנו בפסקה למד ב', בשורות התחתונות של עמוד עין ת'. לרבנו, מה לענייננו זה שבשעה השביעית נזדווגה לו חווה ואתר דמה? אם זה לא שייך, איפה אפשר לשמוע או לקרוא? טוב, אנחנו לא יכולים כעת להתייחס לכל השאלות. איפה אפשר לקרוא על זה? דיברתי על זה בכמה שיעורים. לא זוכר, אין לי שיעור ספציפי להגיד לך איפה. כן.
אבל יש פירוש...
זה דמה, זה שהיה כשנגיע לעמוד קי"ג. פסקה י"ג, לא סתם, עמוד קמ"ב, פסקה י"ג, אז נדבר על זה. בסדר? בבקשה, כן.
יש פירוש שראה...
אז זה, אם פשוט אם תשאלו פחות שאלות, נגיע מהר לקמ"ב. אבל סתם ככה, בינתיים יש קושי. כן.
יש פירוש שהעולם לא יכול להתקיים מדת הדין, אז...
נכון,
נכון. זה מסתדר עם השאלה. כאילו יש עוד פירוש למה שאלה
אומרת? לא הבנתי למה יש שאלה.
נראה שהקדוש ברוך הוא רואה שהעולם יכול להתקיים
דידין, נו, ואז מידת הרחב, נו, אז מה? זה בדיוק מה שאני אומר?
זה מיתוק.
זה ודאי, זה מיתוק. זאת אומרת, עולם שכל כולו חוקיות הוא עולם קשה מאוד, ועולם שבו יש דיאלוג הוא עולם של רחמים, זה יפה מאוד, נו, מה הבעיה? זה בדיוק אותו הפירוש. אותו פירוש, כן. רגע, יש לי בלבול בהבנת המושגים כנסת ישראל מול שכינה ונשמת ישראל. האם אפשר להעביר המושגים? שכינה זה נוכחות אלוהית. כנסת ישראל היא השכינה, ונשמת ישראל זוהי הכוונה הפנימית המסתתרת בכנסת ישראל. בבקשה. מה השאלה? ואחר כך מה? הקדוש ברוך הוא עשה חוקים, נו. כלומר, בוודאי, זה שאני אומר שהקדוש ברוך הוא ברא חוקים, זאת אמירה שאיננה גלויה בפרק א' של בראשית. בפרק א' של בראשית אני רואה שהקדוש ברוך הוא בורא. מה הוא בורא? על פי חוק. אני לא רואה שהוא מקור החוק. כלומר, אני לא יכול, אין לי אינדיקציה בפרק א' שהאלוה מתנסה מעל החוק שלו. בפרק ב' אני רואה את זה. בפרק ב', כי הוא נקרא השם אלוהים. בפרק, אחר כך, אצל אברהם אבינו הוא נקרא בשם אדנות. כשהאלוה כבר נותן הבטחות, הוא נקרא בשם אל שדי, זה אצל האבות. וכאשר הוא מקיים את הבטחותיו, הוא נקרא בשם יו"ד כו"ד, השם. נכון? ושמי השם, לא נודעתי להם, כיוון שהבטחתי ולא קיימתי. וכשהוא כבר מולך במדינה, נקרא בשם צבאות, כאשר... מה? נתתי לך תשובה. נתתי לך תשובה. תראה. רק לא נתתי לך להמשיך את הדיון, זה הכל. אבל את התשובה נתתי, תראה. כן.
בכל ספר בראשית לא מופיע המילה השם לבד,
י"ק ו"ק? האם בכל ספר בראשית לא מופיע המילה השם לבד, י"ק ו"ק? ודאי שמופיע. עיין רש"י, עיין רש"י על ספר שמות, פרק ו' פסוק ב'. הלאה. כי אם אתה רואה שמשהו נרטב, אז אתה מבין שנרטב על ידי מים. נכון? הנחת ספוג על השולחן, פתאום אתה רואה שזה רטוב. אז אתה מבין שיש חוק שאומר שמתוך הרטוב הזה יצא עוד רטוב. נכון? אם אתה רואה עולם שכל כולו חוקיות, אתה אומר לעצמך שגם המקור הוא כל כולו חוקיות. אין לך אינדיקציה שלא כך. אתה אומר שהעולם נברא כי הבורא רצה להיטיב לבריו. זה כתוב בבראשית א' או בבראשית ב'? בבראשית א' זה לא כתוב. זהו, זה מה שאני אמרתי. שכשאתה קורא את בראשית א', אין לך אינדיקציה שזה כדי להיטיב. אני אומר דברים מדויקים. אמרתי שבבראשית א' זה לא כתוב. לא מתכוון לחזור בי. טוב, בבקשה.
ידעו לנו איך קראו אנשים לפני אדם וחווה לאלוהים?
איך אנשים לפני אדם וחווה קראו לאלוהים? אני לא יודע. אפשר השערות, אבל זה כבר שאלה של אנתרופולוגים, זה לא שאלה של תורה. כן. עכשיו, אחר כך הוא נקרא צבאות, כשהוא כבר מולך במדינה, כשהוא מתמיד את קיומה של המדינה בגלל בריתו נקרא קדוש ישראל, כפי שמופיע בספר ישעיהו, כשהוא מסלק את שכינתו, הוא נקרא בשם שדאי, כשהוא משרה חלקית. מה אני אמרתי? אני אמרתי שכשהוא נותן הבטחות הוא נקרא בשם אל שדאי. אני אמרתי שכשהוא מסלק שכינתו נקרא שדאי. אז איך אתה יכול לחשוב שזה אותו הדבר? השאלה בכלל לא במקומה. כשהוא משרה חלקית את שכינתו נקרא שמיים, וכאשר אנחנו גולים טוטל, הוא נקרא בשם הקדוש ברוך הוא.
מה זה אלי?
מה?
אלי. זה אלי ואנגלו.
זה אלי. אלי זה מידת החסד. עכשיו, אני עכשיו לא מדבר על כל השמות. אני מדבר פה על ההנהגה המרכזית בכל דור ודור. כשהקדוש ברוך הוא מקבץ את יתרי ישראל, הוא נקרא בשם צור ישראל. ולכן במגילת העצמאות, זה השם מצחק פה. אתה יודע מה שאתה עושה עכשיו? אתה מגלה לי את ההתנהגות הקבועה של הציבור הדתי-לאומי, שממש צוחק כשהוא שומע שזה נכון מה שהוא מאמין בו. זה בעיה. לא, אני אומר, לא, לא, לא יורד עליך אישית. אני רק מסביר שיש לנו תמיד איזה בעיה. מה, זה באמת נכון מה שאנחנו מאמינים? כן? אני לא ראיתי למשל שבציבור החרדי, כשמישהו אומר שהשיטה החרדית היא נכונה, שמישהו צוחק. כן, זה מובן מאליו, זה ידוע. לא, זה סימן שאנחנו לא מאמינים.
פעם ראשונה הרב מלמד זכות על החרדים. אני אומר לך, פעם ראשונה
ראשונה. כן.
איפה אני ביותר? יש רמז די הרבה שסיפור גן עדן הוא בכלל משל, סדר הבריאה הוא סותר את הסדר המקורי. לפי הסדר המקורי, האדם נברא אחרון.
אין לי מטרה עכשיו לדבר על זה. המטרה שלי היא להסביר את הפסקה באורות, ורק בדרך אגב אני מזכיר את נושא השמות, אך ורק כדי להסביר מה שהרב אומר כאן, שיש לקרוא בשם, לא לקרוא בשם. זה כל מה שמעניין אותי בכל מה שאני אזכיר בנושא הזה. למרות שיכול להיות שהדברים שאני אומר יעוררו באופן אסוציאטיבי עוד איזה 1,000 סוגיות נוספות, אני מסרב מראש להתייחס אליהם. בבקשה. זהו, זה באמת שאלה, זאת אומרת, אתה יודע שאני עמדתי להגיד את זה, אבל פשוט שואלים, אבל קוטעים אותי באמצע המהלך, לכן מאוד קשה לי להסביר. כן, אז זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא מקבץ נדחי ישראל, הוא נקרא בשם צור ישראל. זאת אומרת שהשם הולך ומתברר, כן? כמו שכתוב אגב בנוסח התפילה של אחינו האשכנזים בברכת גאל ישראל, שלפני גאל ישראל אומרים צור ישראל, קומה בעזרת ישראל ופדי כנעומך יהודה וישראל, גואלנו השם צבאות. זאת אומרת שאחינו האשכנזים הכניסו לתוך התפילה את הידיעה הזאת, שצור ישראל הוא השם של הקדוש ברוך הוא בזמן הגאולה. וכך מופיע גם בסוף ספר שמואל, ובעוד מקורות, גם בירושלמי, שצור ישראל וגואלו זה שמו של הקדוש ברוך הוא בזמן הגאולה. אבל העולם הולך ומתקדם, ועכשיו אנחנו הולכים ומתקרבים לקראת השם היותר עליון, הנקרא אהיה אשר אהיה, שהופיע לרגע אחד בסנה ונעלם. כן? רש"י שם מסביר מדוע הוא נעלם. אבל לכל פנים יש לנו ידיעה, שככל שאנחנו מתקדמים יותר בהיסטוריה, השם היותר עליון המתגלה הוא אהיה אשר אהיה. וזה מה שאנחנו כעת עסוקים בו בתקופה של מדינת ישראל. בסדר?
גם ביציאת מצרים
הופיע, נכון? אתה אומר שאני צודק כשאני אמרתי שהוא הופיע לרגע אחד בסנה. ביציאת מצרים? לא. איפה ראית אותו ביציאת מצרים אהיה אשר אהיה? איפה ראית אהיה אשר אהיה ביציאת מצרים? האם ראית אהיה אשר אהיה ביציאת מצרים? נא לדייק, אני אף פעם לא משקר בדברים האלה, משתדל לפחות. אני אמרתי שאהיה אשר אהיה לא היה ביציאת מצרים, ואתה מקשה עליי עם שם אחר. כן, בבקשה.
אבל אני לא יודע מה זה המושג הזה אשר אהיה.
אהיה אשר אהיה, כן. משה שואל את הקדוש ברוך הוא. אני הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמר עליהם אלוהי אבותיכם שלחני עליכם ואמרו לי מה שמו מה אומר עליהם ויאמר השם ויאמר אלוהים אל משה אהיה אשר אהיה כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני עליכם. כן, זה פסוק בספר בפרשת שמות. לא, זה לא מה שהוא אמר להם, אבל כפי שאני אמרתי, אני מסרב מראש להרחיב מעבר לנדרש להבנת הפסקה באורות.
זה הרחבה.
זה
הרחבה.
זה נכון שזה משהו שאני אמרתי, אבל אני אמרתי אותו רק בדרך אגב. כלומר, לפעמים אתה אומר דברים שבמהלך שלך מובנים, או אתם מתקשרים אצלך לדברים אחרים, אז אצל השומע זה מעורר את הצורך, את ההשתוקקות לדון בנושא. אבל זאת לא המטרה שלי, לכן אני... כפי שאני אמרתי מראש, אני מסרב להתייחס לנושא. כן? בבקשה.
מה משמעות השם
אהיה
אשר אהיה?
מה משמעות השם אהיה אשר אהיה? הכוונה שהוא לפי מעשיו אני הוא נקרא. כן? לפי מעשיי אני נקרא. כמו שאתה אומר, למשל, ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. נכון? מה זה יהיה מה שיהיה? הכוונה, לא משנה. מה שלא יהיה, נחיה בארץ הזאת, נכון? אז אהיה אשר אהיה, הכוונה, אני מתגלה במעשים שונים, אבל אני תמיד אותו אחד. זה אהיה אשר אהיה.
מה אתה מדבר היום?
לא, לא, זה יש הרבה מה לדבר.
למה זה מסמל את הגאולה?
כן, אז זה נושא שהרחבנו בו כשלמדנו את אורות המלחמה בפסקה ט', ועכשיו אנחנו רק מתקדמים להבין את הנקודה הזאת, שהגאולה עניינה לברר יותר את השם האלוהי. פירוש הדבר, שיש דעת אלוהים, כלומר יש סגנון של דעת אלוהים, שהיה חסום בפנינו במשך אלפי שנים. וחלק ממהלך הגאולה זה ההיחשפות אל המדרגה הזאת של דעת אלוהים. לכן יש כל כך הרבה תהפוכות רוחניות, אפיקורסות, כפירה, חוצפה דעקבות משיחה, החילונות, כל הדברים האלה, באים בגלל שנשברות התבניות הרגילות של דעת השם. אז כיוון ש... אז זה מה שנקרא כמו משברי התבגרות. אדם הוא כבר לא ילד, אבל הוא עוד לא מבוגר. אז יש משהו בו לא יציב. זה בדיוק מה שקורה בחברה הישראלית לקראת דעת אלוהים האמיתית שלה. עכשיו, יש לפעמים נסיגות. אנשים עושים מה שנקרא תהליכים, קצת הייתי אומר, לא רוצה להגיד מגוחכים, אבל קצת נאיבים כאלה, שנקראים חזרה בתשובה. מכירים את המושגים האלה? מה זה לחזור בתשובה? זה לחזור אחורה. כלומר, אני רוצה להיות מה שהסבא הרבה שלי היה. אני רוצה להיות יהודי שלפני 200 שנה. אני רוצה להיות יהודי שלא יודע שהעולם עבר מהפכות. כן? השאלה האם לזה הכוונה. כלומר, האם כשמדברים על זה שכנסת ישראל חוזרת לדעת את השם, היא איננה כוללת יחד עמה את כל המהלכים הנפשיים והרוחניים שעברו דרכיה. ודאי. כלומר, לכן צריך לחזור בתשובה, לא צריך לחזור אחורה. ברור, צריך לעשות תשובה. זאת אומרת שאנחנו בתהליך מאוד מאוד מורכב. אני אומר, לפעמים התהליך הוא כבד מדי. אז יש אנשים שאומרים, אתה יודע מה, בוא ניסוג מן התהליך הזה, נהיה בעלי תשובה. כן, בבקשה.
אנחנו אומרים כל יום בתפילה, בחזרנו בתשובה.
כן. נכון. נכון, אבל אנחנו אומרים, בחזרנו אחורה. בסדר? החזירנו בתשובה שלמה לפניך. זה משהו אחר לגמרי. בבקשה.
אפשר לראות לאורך ההיסטוריה שבעצם הקריאה בשם, או בכלל התפיסה הלכית, היא באה מתוך איזשהו בעצם נטייה טבעית של הכנה נפשית. זאת אומרת שזרע השם מתוך טבעו לקרוא בשם, ולעומת זרע יפת, כי כמובן תופס את זה יותר מופשט.
נכון.
מה שמוזר, דווקא אלה שקוראים בשם הרבה יותר חוץ מה... כאילו היהודים, כל בעצם זרעים השמים בעולם הרבה פחות מוסרים בצורה מופשטת,
אתה אומר שהשמיים שתופסים בשם הם פחות מוסריים מן היפתיים שאומרים שאין שם?
כן.
על סמך מה אתה אומר את זה?
אפשר למשל לראות שכל הזרמים, אפילו הדינים, שתופסים את הלאות בתור משהו מופשט, הם הרבה יותר מוסריים.
מוסריים?
כן. מוסריים לפחות אפשר לראות את זה בצורה ישירה ב...
הייתי מציע ככה. זה נכון החזות הרשמית של אותם פולחנים היא חזות מוסרית, אבל אתה צריך לראות מתוך איזה חברה זה צומח. החברה של המזרח הרחוק איננה מוסרית במיוחד, ואפילו לא הייתי אומר במידה רבה היא מוסרית פחות מן החברה המערבית נוצרית, בהרבה דברים. אלא מה? שההצהרה של הזרמים הרוחניים, המנזרים וכדומה, היא הצהרה אחרת. אתה מבין? יש ניגוד בין הפנים לחוץ.
אבל זה ברובד הסמוי של הדבר הזה. מלחמות אכזריות ורוב הרוע הגלוי, זאת אומרת, הגיע מתוך דווקא הדתות השבית, ולא מתוך...
אתה יודע, בסין העתיקה היו קבוצות של טאואיסטים שהיו מתכנסים בהרים, במקומות הרחוקים, במדברות, ושם היו עוסקים בחוכמה. למה הם היו עושים את זה? כדי לברוח מן האכזריות של החברה. ככה הם הרגישו. כן, כך אמר לי אחד המומחים הגדולים באירופה לטאואיזם.
אבל
עדיין, כשמסתכלים
על החברה מסוימת, אפשר להיות את המנטליות.
אני לא אומר שאין אחריות לנצרות לכל השפיכות דמים העצומה שהייתה במלחמת העולם הראשונה והשנייה, אבל אני אומר, כשאתה בא לשפוט, זה לא בדיוק ברור. כן? לא יודע. יש לפעמים גם ש... הדברים האלה נובעים, כלומר, הייתי אומר, הטהרה היתרה שאתה רואה שם, היא נובעת מייאוש. גם זה יכול להיות. כן? טוב. ומדוע מדברים על הקדוש ברוך הוא בכל התגלויותיו, שמדנות אלוהים הוויה וכו' בלשון זכר דייקה? משום שהוא פועל ולא נפעל. על זה נאמר, ונוקב שם הוויה. ומה אם השם יהיה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כן, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל זה לא הנושא של השיעור. טוב, על כל פנים, מה שאני רוצה לומר, כן, בבקשה.
נחזור פה לפסקה.
כן.
הוא אומר, רק פי דומה לסוכן, ועלות הרמה לבום הצבא, אז יוכל להוריד את אלוהים נקרא בשם
הפרשתי גדול. נכון.
כלומר, אנחנו צריכים להגיע למצב השיא הלאומי, בלי השם, ועד באופן טבעי יתחיל לגלות את השם.
נכון. למה זה לא קורה?
השיא הלאומי
עוד לא הגיע. לא, לא. אם תשמע קצת חדשות, יש קצת בעיות במאחזים. הגענו לאחת הפסגות. אני רוצה להגיד לך, כשאחת הפסגות הבולטות שבתולדות המדינה זה מלחמת ששת הימים. ואז באמת הייתה התעוררות עצומה, והייתה דעת אלוהים שהתחילה להתפשט. הוחמצה השעה, יכול להיות, אבל התחיל משהו. אין שום ספק. וזה... לא נעלם באופן מוחלט, מזה כמה אחר כך תנועת גוש אמונים ומכון מאיר כאן מזה, והרבה התעוררות של תשובה. והיום, וגם שלום עכשיו, כן, כלומר, יש הרבה הרבה תהפוכות שבאו בעקבות הדבר הזה, שהם חיפושים של דעת אלוהים. היום זה אפילו מאוד טרנדי לעסוק ביהדות. בדרגות שונות, למשל, היה עלינו, שבוע שעבר היה חג השבועות. היום כבר תיקון ליל שבועות, זה הפסיק להיות מושג דתי. זה הפך להיות מושג כלל ישראלי.
גם לא עושים את זה רק לילה אחד, זה כבר מתחיל
שלושה. כבר לא לילה אחד, אלא כמה לילות. כן, כן, כן.
במיוחד שזה
מפחיל. לא, אני אומר את האמת. לי יש מחלה שנקראת אופטימיות כרונית. זאת אומרת, כשאני רואה מצבי משבר, אני מבסוט. כי אני רואה שמצבי המשבר הם מלאים פוטנציאל. אז אנחנו, פה, נגיד, המכון הזה, הוא אחד הביטויים להתפתחות הזאת. טוב. מה? לא, הרב פה מדבר בגבוה. הוא רואה את התהליך בגדול. אבל כשאתה בתוך השטח, אתה לא רואה. נגיד, אם אתה, נגיד, יודע, באמצע מסע כיבוש של יעד, אז יש לך בעיה עם האפוד שלך שלא בדיוק קשור כמו שצריך, והפחית שלך שנשפחה, והקשר שלו, וכל מיני דברים כאלה. אתה לא רואה את המהלך הכולל. בבקשה. מה אתה אומר? אתה אומר שזה מחלה מדבקת, כן? נכון, נכון. אני מקווה. כן. כן. מהי דעת נכונה? מהי דעת אלוהים הנכונה? זה, אתה לא יכול לדעת מראש. זאת אומרת, זה בדיוק העניין. אתה לא יכול לדעת מראש את מה שאתה עוד לא קיבלת. זה בדיוק העניין. יש הסבר שנתן פרופסור לוינס, הוא אמר, למה היה צריך לכפות הר כגיגית על עם ישראל? כי אני לא יכול לקבל מרצון משהו שאני לא מכיר. בהגדרה. זה כמו בחינוך. אתה מכניס ילד לבית הספר, אתה מכריח אותו. אולי תשאל אותו אם זה מעניין אותו, אבל אם תשאל אותו הוא לא ידע מה לענות, כי הוא לא יודע. כן? כלומר, לכן יש תמיד בדעת אלוהים הפתעות. כן, אשרי עין, בואו נמשיך בפסקה. אשרי עין ראתה כל אלה, ולמשמע אוזן ותקווה תשמח נפשנו. רואים פה שהרב עושה פרפרזה על הפיוט המפורסם. כן? יש פיוט שאומרים בסוף סדר העבודה של כהן גדול ביום הכיפורים, שמזכירים איך הייתה העבודה ביום הכיפורים במקדש, ואז אומרים, איזה מין קינה כזאת, אשרי עין ראתה כל אלה, הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו, כי כל זה הלך ונעלם. יש כמה גרסאות לפיוט הזה. אבל אז הרב אומר, לא, עכשיו, הלא למשמע אוזן, ותקווה תשמח נפשנו. והמשך הזמן... אנחנו קראנו את זה לפני שבוע. אני אמרתי שאת סוף הפסקה קראנו מהר, ולכן ביקשתי לחזור אל סוף הפסקה. כן, נכון. זה כל אלה שהגיעו בזמן השיעור, וגם שיש להם ספר מול העיניים, יודעים את זה. כן. והמשך הזמן... העובר בין ההופעות המיוחדות המרוכזות בכנסת ישראל עד שיופיע אור תפארת ישראל, לדעת כי שם השם נקרא עליה, אתם רואים פה יש הגדרה, תפארת ישראל, זה הידיעה ששם השם נקרא על כנסת ישראל, הוא זמן חבלי משיח. כלומר, כל המתח, הצער שיש בין שני המצבים, בין גאולה, אבל גאולה בלא קריאת שם, זה נקרא חבלי. חבלי מלשון חבלי לידה. כן, חבלים. משהו צריך להתיילד. כן. נוזמן חבלי משיח, שרק אמיץ עונים כרב יוסף היה אומר עליו, בניגוד לכל האומרים, יתה ולא יחמינה, יתה ועסקה דהיטיב בתולה דקופתה דחברי. דחמרי, כן? כלומר, צריך להיות עם כוח גדול, בשביל להיות מסוגל לשאת את זה. כן. פסקה למד ג' כן. אני לא יודע מה הפירוש של זה בציבור.
פירוש
של
זה שיבוא ואני לא רוצה להיות שם כמו שאמרו על
עצמם. כן.
אני לא רוצה להיות שם כמו שיסוד וכולי. אבל שמעתי פירוש שאומר,
זה אותו הדבר, למה? כן, אבל זה אותו הדבר, אני אסביר למה זה אותו הדבר. בתלמוד יש סוגיה שלמה במסכת סנהדרין, דף צדיק ח', בדבר השאלה האם זה כדאי לחיות בתקופה שלנו. ויש דיון כזה. האם כדאי לחיות בתקופה שלנו? זה מעניין, כי מי שאל אותם בכלל? יש. אבל כנראה שהחכמים, הם הרגישו שהם יכולים להביע משאלה בנושא הזה. כן? עכשיו אנחנו רואים שם מספר רבנים שמבקשים לא לחיות בתקופת הגאולה. ולומר לכם את האמת, הקדוש ברוך הוא כיוון שאוהב אותם, אז הוא שמע לקולם. כן? שמע לקולם, הם לא חיים היום. כן? עכשיו, מה זה יתה? ולה, הם היו אומרים, יתה שיבוא, כלומר משיח, ולה יחמינה שלא יראה אותו. והשאלה היא, למה הם לא רצו לראות אותו? בפשוט בגלל הצרות. עכשיו, יש כל מיני סוגים של צרות, אני כתבתי על זה מאמר גם, מה בדיוק כל רב ורב לא רצה? מה? המאמר נקרא ייסורי גאולה, והוא נמצא באתר שלי. כן, rav-sherki.org. והוא גם מודפס בתוך החוברת גאל ישראל. כן? שאולי קנית אותה, לא יודע. יש לך אותה? חוברת גאל ישראל, גואל ישראל או גאל ישראל? גאל ישראל, כן? טוב. על קיצור, שם יש מאמר, נקרא ייסורי גאולה. שם אני מסביר את הנקודה הזאת. אבל מה שמעניין שם זה, אחד, יש אחד מהם, זה עולה וגם רבה, הם לא רוצים לחיות את חבלי משיח. זה קשה להם. עכשיו, רב יוסף שם אומר, יתה שיבוא, ואזכה דעתיו בתולה דקופיתא דחמרי. כלומר שיבוא, ואזכה לשבת בצל הגללים של חמורו. עכשיו, הדבר הזה מסביר כמה דברים. אנחנו מבינים מה הפחיד את הרבנים האחרים. מה שהפחיד אותם זה הגללים של החמור של המשיח. שהרי אם רב יוסף אומר, אני רוצה לשבת בצל הגללים של חמורו, אז זה סימן שהגללים של חמורו זה מה שהפריע להם. מה? לא, זה אפילו הם אומרים, יש כל כך הרבה גללים שזה מטיל צל, צל על הגאולה. כן? זה נקודה ראשונה. הרב מבין שמה זה הגללים של החמור של המשיח? זה הקשיים האלה, הקשיים הרוחניים האלה שמדובר עליהם כאן. כן? כי זה עושה, נגיד ככה, מה זה קודם כל חמור? למה משמש חמור? זה רכב, כן? חמור בתרבות העתיקה, עד לפני לא הרבה זמן, זה כלי הרכב המצוי. מה? ארבע על ארבע. נכון, 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 ממש ככה. אז החמור, חמורו של משיח, הכוונה התהליכים המביאים את הגאולה. עכשיו, התהליכים שמביאים את הגאולה הם בין היתר תהליכים חומריים, הרי אי אפשר לבנות מדינה בלי לעסוק בחומר. ולכן הנטייה לזהות חמור עם חומר, למרות שזה בוודאי לא נכון, בגלל שהמילה חומר לא הייתה קיימת בימי חז"ל. כן? נכון? חומר, במובן של מטריה. זה לא היה קיים בימי חז"ל. אלא החומר, כשאמרו חומר, התכוונו לסוג מסוים של טיט, והחמר היה להם לחומר. אבל בימי הביניים השתמשו במילה חומר בשביל לתאר כל גשם. אגב, גם המילה גשם לא הייתה קיימת. אתם רואים שיש כל מיני מילים בשפה שלנו, חומריות, גשמיות, שאנחנו חושבים שזה מילים, שזה מושגים מובנים מאליהם, רואים שחז"ל לא הכירו את המושגים האלה. בסדר? עכשיו, אז עכשיו, החמור של המשיח, הכוונה ההתעסקות החומרית היתרה. צריך למשל לייבש ביצות, צריך להקים בנק, צריך להקים צבא, צריך להקים ממשלה, צריך הרבה דברים לעשות. צריך בית ספר לאומנות, צריך בתי קולנוע, הרבה אוניברסיטאות, מוזיקה, בית ספר למוזיקה, וכדומה. יש הרבה דברים חומרים, זה נקרא חמורו של משיח. שאלה, לפי הידע הכללי שלכם ביהדות, האם היהדות סבורה שההתעסקות בחומר זה דבר רע?
לא.
נכון? שאלה הבאה, האם לפי הידע הכללי שיש לכם ביהדות, האם לפי היהדות ההתעסקות בחומר היא דבר טוב? כן? יפה. אני רואה שכבודו יש לו חוכמה רבה. זאת אומרת, הכל תלוי בגישה. אני למדתי. טוב. עכשיו, נשאלת השאלה. כשאדם מתעסק הרבה בחומריות, מה קורה?
שוקע בחומריות.
ואז הוא שוקע. ואז יש גם רע שבא מכוח זה. נכון? יש הרבה רע שמצטבר בגלל זה. כלומר, לא שהחומר מצד עצמו הוא רע, אבל ההתעסקות המרובה בחומריות מולידה את הרע. זה מה שנקרא, מה? כן, אבל זה קשה מאוד שהגישה של רוב המתעסקים בחומר הרבה תהיה גישה חיובית. ולכן יש מה שנקרא גללים. הגללים שבאים מן החמור. הגללים זה כבר לא, אי אפשר לרכב על גללים. על החמור צריך לרכב. המחיר שיש לזה שאתה רוכב על חמור, זה שהחמור גם מייצר גללים. והגללים זה מסריח. שאלה. ראיתם פעם גלל של חמור? מה הגודל? ככה? זה המון. ככה. ככה, נכון?
כדורים.
כן, כדורים קטנים. פחות מכדור פינג פונג אפילו. אולי איפהם קצת יותר. לא משהו. איך אפשר... שרב יוסף אומר שהוא רוצה לשאת בצל של הגללים. צריך להיות הרימה של גללים, משהו, משהו. או שהשמש, אז הוא לא צריך צל. אם השמש כבר שוקעת, הוא לא צריך כל כך הרבה צל. אז כלומר, יש פה הר גדול של גללים. איך זה יכול להיות? מה? כן, כלומר, אתם מבינים שזה הר שעושה צל. קשה לשאר האמוראים עם הר צל. אבל זה היה תהליך של הגאולה. זה עובר דרך הר, צל. זה שאתה צוחק, זה כבר לא סימן למה שאני אמרתי מקודם, אלא זה פשוט סימן לדילי. דילי בהבנה, נכון? אבל זה מה שנקרא תורה דילי. עכשיו, יש אפשרות. זה קורה כשיש, כשהחמור עומד במקום. אם החמור מתקדם, אז גלל פה, גלל שם, לא מפריע לאף אחד. אפילו העירייה אוספת. אבל אם החמור נשאר במקום, אז ההצטברות של הגללים היא גדולה. ואז זה יכול לעשות הר שנותן צל שאדם יכול לשבת בו. זאת אומרת, שמה שמפריע לאמוראים זה לא זה שתהיה חומריות בגאולה, ואפילו האמוראים היו מוכנים לסבול קצת תופעות שליליות, בלתי נמנעות, מההתעסקות החומרית. מה שמפריע להם זה שהגאולה תקועה. שאתה מרגיש שהדברים לא מתקדמים. זה לא מתקדם, אין גאולה, ויש תופעות שליליות הרבה. אז בשביל מה כל זה? רק רב יוסף אומר, אני רוצה לשבת בצל של הגללים, כי אתם, החכמים האחרים, לא שמתם לב, אולי אתם לא אומרים את זה, שהגללים יש להם שימוש חיובי. הם עושים צל. וצל זה טוב, כי זה מגן מפני השמש. מהי השמש? האור הגדול שאתה ציינת לפניכם. שיש אור גדול של דעת אלוהים שהולך ומתרבה בעולם, והאור הזה קשה לשאת אותו בבת אחת, לכן מתרבים המעשים השליליים כדי לסנן את האור, שלא יסנבר, שלא ישרוף.
גם רב יוסף אין לו בעיה של האור.
עכשיו רב יוסף, הוא רואה, כן, הוא היה עיוור, אבל הוא רואה, כן, אבל הוא רואה שהגללים האלה, כן, אינם מאפילים, אלא אדרבה, הם חיוביים. אז הוא למד לראות יסוד של אור במקום שאחרים רואים חושך. אז התורה של רב יוסף היא תורה המתאימה לגאולה, כי מה הוא לומד, רב יוסף? אורות.
יש רק בעיה אחת.
כלומר, הוא לומד לראות אורות, איפה שאחרים רואים חושך. כן, בבקשה. לכן.
רק אדם סכין האור יכול לראות את הדברים על זה. מי שרואה לא יכול להסתדם עם זה, נכון?
כלומר, מי שרואה את השטחיות, קשה לו יותר לראות את הפנימיות. לכן רב יוסף היה לו, כיוון שהוא היה עיוור, אז זה עזר לו.
גם לזהות.
אבל הוא לא היחיד, יש עוד כמה כאלה. כן, למשל, הזוהר אומר שאי אפשר להיכנס לישיבה של המשיח אם אתה לא יודע להפוך חושך לאור. עכשיו, הזוהר אומר, ומי היה מהרבנים שיכלו להיכנס לישיבה של המשיח? אומר רבי חייא. אתה רואה? לא רק רב יוסף. רבי חייא דווקא היה רואה, הוא לא היה עיוור. מאיפה הזוהר לקח את זה שרבי חייא יכול להיכנס לישיבה של המשיח? זה כתוב מפורש. מעשה בשני תימנים שהיו מהלכים בברכת ארבל, נכון? ככה כתוב, בכל הפלקטים רואים את רבי חייא הגדול ורבי שמעון בן חלפתא, לבושים כמו רבנים תימניים, הולכים בברכת ארבל, נכון? וראו הילד השחר שבקע אורה, אמר לו רבי חייא הגדול לרבי שמעון בן חלפתא, ברבי כך היא גאולתן של ישראל. זאת אומרת שהגאולה היא גם כן באה כמו השחר, שהוא אור שבוקע מן החושך. נכון? אז זאת אומרת שגם רבי חייא הוא כזה. זאת אומרת, העיקר זה ללמוד אורות. אם אתה לא לומד אורות, אתה לא יכול להיכנס לישיבה של המשיח. אז איפה תלמד? בישיבה אחרת, ששם על החושך אומרים שהוא חושך, ועל החושך שהוא חושך, הכל חושך. הרי יש פה גשם שווה גשמיות, מטר שווה מטריאליזם. דרשות, דרשות, אבל מבחינה היסטורית זה לא נכון. כן. התורה זה אמת, ודאי. זה גם אמת באמירה שחושך הוא חושך. רק שהאמירה שחושך הוא חושך, זאת אמירה שאיננה יכולה לעזור לך לעמוד באתגרים של הגאולה. זה הכל. אבל זה לא שזה לא אמת. אתה אמרת שזה שקר מוחלט. כי אתה כל כך רגיל ללמוד בישיבה של המשיח, שקשה לך לקבל שמישהו אמר על החושך שהוא חושך. להיות סובלני, לקבל שיש אנשים שרואים בחושך, חושך, סך הכל. יש גם... אמת, רק הקדוש ברוך הוא אמת, והשם אלוהים אמת. מה שאנחנו תופסים זה זוויות של התקרבות אל האמת. האמת היא כל כך כוללת שאיננה יכולה לשכון במוח של אדם אחד או שניים, אפילו יהיו אלה גדולי ישראל. נכון, נכון, ואף על פי כן. אי אפשר, כי לך קשה לראות שיש צד של צורך או של אמת אפילו בעמדה המנוגדת למה שהתברר לך כאמת. לא, אני לא יכול להסביר את זה, כי גם אני בצד שלך. אתה מבין? ולכן לי קשה. אבל צריך לדעת שיש גם ישיבות אחרות. לא כולם בישיבה של מלכה משיחה. כן.
להפוך חושך לאור זה דבר נפלא והגיוני, אבל בשביל זה צריך
להכיר
ברע כרע, אי אפשר להגיד שהרע הוא טוב.
נכון, אתה צודק. כלומר, כדי להפוך חושך לאור, צריך להכיר קודם כל בזה שהרע הוא רע. שאם לא כן, אפשר ליפול. נכון, ולכן יש גם תפקיד לאלה שאומרים שהחושך הוא חושך. אתה רואה, יש להם תפקיד. אני לא יודע, אני לא הקדוש ברוך הוא. אני לא מצטער על זה אפילו. ומה? הבנתי מה שאתה אומר, אבל אני רוצה לענות לך. כן? שכיוון שאני לא הקדוש ברוך הוא, אינני יכול להכריע באיזה מידה הדבר הוא רק מדרגה, ובאיזה מידה יש לו צד של אמת וכדומה. אני פשוט רק יכול לפסוק הלכה. ההלכה היא כדעה של הרב קוק. זה נכון.
שמה אומר?
שאומר שעכשיו זה גאולה. אבל זה ההלכה. יש הבדל בין ההלכה לבין אמת. הוא פוסק אותה להלכה, זה נכון.
שאותו חושב
הוא. כן, ככה הוא פוסק להלכה. אבל פוסק להלכה, אתה הבנת את מה שאני אמרתי, או שאתה לא הבנת? שאני אמרתי שיש הבדל בין המושג הלכה למושג אמת. שהמושג אמת הוא הרבה יותר כולל.
נכון, אבל זה כבר נפסק, אז זה כבר נפסק.
זה נפסק, זה אני מסכים איתך, אבל אתה שים לב שיש הבדל בין נפסק לבין אמת. אז זהו, יפה. אבל זה נפסק, נכון. אבל אתה צריך לקבל את זה כפסק. לא, אז אסור לפסוק לו כמו הרב קוק. זה משהו אחר. אסור לפסוק לו כמו הרב קוק בנושא הזה. זה משהו אחר. אבל יש הבדל בין אסור לבין אמת. זה שני דברים שונים.
זה גם לא אמת, זה גם אסור.
לא, זה שאתה אומר לא אמת, זה כמו, אתה החלטת שאתה הקדוש ברוך הוא. וזה באמת קשה מאוד, כי אני לא נוטה לראות בך אלוה.
למרות שכזו קבוצתן,
ותאי שחרור,
אז...
טוב.
אבל רב, כדאי, כן. זה דעה שיפול, או שזה אמת, זה
אמת. טוב, אני לא יודע. טוב, טוב. עד כאן.